להתקדם ולראות איך התפילה היא למעשה מוציאה מהכוח אל הפועל שלנו כל מיני כוחות, ולמעשה הדברים האלה אחר כך חוזרים אלינו. אז ברשותכם, הנה הגיעו עכשיו דפים, תראו, לא יש, בסדר? תראו בצד ימין שם פסקה ד', נתחיל ככה קצת לקרוא בתוך כדי זה. התפילה היא מוציאה אל הפועל והאור, אל החיים הגמורים, את הנכמס בתאומות הנשמה. עכשיו תראו, שימו לב טוב למשפט הבא. זאת אומרת, המשפט הראשון אומר, התפילה מוציאה דברים שיש לך בפנים, מוציאה אותם החוצה. וכפי מידת טהרתו הפנימית של האדם, כה גדולה היא פעולת ההפעה של התפילה, בהיות יוצא ממעמקיו הרצון הפנימי שלו, בהיותו פונה אל מקור חיי כל הנשמות וכל העולמים. פה המשפט הזה, אני חושב שהוא משפט משמעותי וחשוב. כי מה הוא אומר פה בעצם? יש פה התאמה בין העבודה הפנימית שהאדם עשה עם עצמו, כן? מידת טהרתו הפנימית של האדם. יש התאמה בין זה לבין, לבין העוצמה של התפילה, לבין הכוח שיצא פה מהכוח אל הפועל. כי בעצם אם נחשוב על זה בצורה הגיונית, אז זה מאוד מובן. כי אם ההנחת המוצא היא שמה שהתפילה עושה, היא מוציאה את מה שיש לנו בפנים החוצה, אז עכשיו השאלה היא, מה יש לנו בפנים? זאת אומרת, ככל שיש לנו בפנים בכוח יותר גדול, ככל שיש לנו בפנים משהו יותר משמעותי, ככה גם מה שיוצא החוצה הוא יותר משמעותי. בעניין הזה יש משהו, משפט שלא נמצא לפניכם, אבל אני אקרא לכם אותו ככה, מי שבמקרה יש לו את הספר עצמו, את העולת ראייה, אז בהמשך בעמוד י' בפרק שנקרא תפילה ותורה בפסקה ב', ממש משפט אחד שם בשורה החמישית, הרב אומר שם ככה, והננו עולים, וכמה שיגדל שכלנו, כמה שיזדקחו מידותינו, כמה שיהיה האופי של הדבקות האלוהית יותר חזק בחיים, ברעיון וברצון, במזג ובטבע, בתולדה ובתכונה, ככה משפט ארוך כזה, ככה זורחים יותר האורות המתגלים בנו על ידי הבעותינו התפילתיות. אני חוזר רגע למשפט, כיוון שהוא לא נמצא לפניכם. כמה שיגדל שכלנו, כמה שיזדקחו מידותינו, יש לנו פה שכל, יש לנו מידות, כמה שיהיה האופי של הדבקות האלוהית יותר חזק אצלנו, איך יבוא לידי ביטוי, גם ברצון, גם בטבע, בתכונה, בתולדה. זאת אומרת, בעצם, כל הדברים שעליהם אנחנו אמורים לעבוד כל הזמן, כל החיים. זאת אומרת, מה אנחנו עושים כל הזמן? אנחנו עובדים על המידות. כי צריך לעבוד על המידות, כי צריך להיות, כי יש חובה בתורה, והלכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, צריך לקנות מידות טובות. כל ספר בראשית הוא ספר המידות, הוא אומר שזה הטבע, זה הבסיס, לפני שאנחנו מדברים על תורה ועל כל מיני דברים, קודם כל יש לנו את החיים, את הטבעיות של החיים, שזה המידות שלנו, ויש גם מצווה לזכך את המידות האלה בצורה באמת מדויקת, אז זה פן אחד. שכלנו, כן, הוא אמר, מה עושים בכל הלימוד תורה? כל הלימוד תורה, מרוממים את ההבנה, מבינים מבינים, מנסים להבין את ההנהגה האלוקית בעולם, דרך לימוד אמונה, דרך לימוד גמרא, דרך לימוד תנ"ך, לא משנה, דרך מכל חלק בתורה אנחנו לוקחים את מה שאנחנו יכולים ללמוד על השקפת העולם והחיים הנכונה, והשכל שלנו בעצם מתפתח, השכל גדל. לא רק שהוא גדל, אתם יודעים שהדרום קוריאנים אומרים שהישראלים, בגלל שהם לומדים גמרא, יהודים כי הם לומדים גמרא, אז לכן הם חזקים, אני לא יודע, בהייטק, אז הם אמרו, בואו תלמדו אותנו גמרא, כי אולי גם אנחנו נצליח להיות כאלה. אז בסדר, זה קצת נכון גם בסתם, בצד הכי כאילו פשוט של הדברים. אבל ברור שזה הרבה מעבר, כן, לא עכשיו איזה אקרובטיקה שכלית שהגמרא, הפלפולים של הגמרא עושים. משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר עמוק, זה באמת שכל, שכל מרומם, שכל עדין, שכל אלוקי, שבאמת פשוט גורם לנו לחשוב נכון, לחשוב עמוק, לחשוב מדויק, לחשוב משמעותי וכולי. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם בעצם מה שאנחנו עושים ביום יום, מרוממים את כל הדברים הפנימיים שלנו. הוא אומר את הדבקות, הדבקות בקדוש ברוך הוא, את העירת שמיים, כל הדברים האלה. ואז, אם נזכר במה שלמדנו שבוע שעבר, על כך שבעצם הנשמה כל הזמן מתפללת, זאת אומרת, בפנים, בתוכנו, אנחנו כל הזמן מחוברים לקדוש ברוך הוא, אלא שבזמן התפילה, הרצון הזה של הנשמה יוצא אל הפועל. השבוע שעבר רק דיברנו על זה שאובייקטיבית אצל כל אדם, לא משנה מי הוא, בלי הבדלים, כולם בזה שווים, כולם אותו הדבר, כולם הנשמה שלהם כל הזמן שמה בבפנים היא פעילה. היא זה מה שהיא רוצה, היא בת מלך, המשל, המסיעת ישרים, המשל מקהלת, היא בת מלך, היא כל הזמן רוצה, גם הנפש לא תמלא, היא כל הזמן רוצה לחזור לשורש שלה, למקור הרוחני שלה, זה נכון ומשותף לכולם. ואז הוא אמר הרב, בזמן התפילה זה כמו השמש שזורחת על פרחי השושנה, והם עכשיו אנחנו פתאום רואים, רגע, בדבר הזה יהיה הבדלי מדרגות. כי נכון שבפנים בפנים אצל כולם זה אותו הדבר, אבל איך הדבר הזה בסוף יצא באמת מהכוח אל הפועל, פה באמת זה יהיה מאוד מאוד שונה מאדם לאדם. זה יכול להתחיל בכלל מאדם שהנשמה בפנים בפנים מתפללת, אבל היא מכוסה בכל כך הרבה קליפות ומחיצות, שהאדם הזה אולי בכלל לא מתפלל. ולפעמים הוא, אתה שומע גם מאנשים כאילו שהם כביכול לא, מה שנקרא, לא דתיים, אבל הוא פתאום אומר לך, עצמה, היה לי איזה רגע פתאום, אולי זה בגלל שהוא רצה לא יודע, ביתר ירושלים תנצח, אז הוא התפלל, ואולי הוא רצה משהו אחר בחיים שיקרה לו, ובגלל זה הוא התפלל, אז הוא איכשהו, משהו מבפנים כזה, יצא לו פתאום, כן, איזה משהו כזה מבפנים, אבל באמת רוב הזמן זה לא אורך החיים שלו, זה לא ה... ומכאן על ה... כן, על ה... על הרצף של אנשים שכן מתפללים בצורה יותר מסודרת, כביכול כל יום, אבל גם פה יש מדרגות עצומות. יש מדרגות עצומות, לפי מה נקבעות המדרגות? זאת אומרת הרב, זה לכאורה מאוד פשוט, כי השאלה היא פשוט, מה יש בה בכוח הזה, אחרי הנשמה שהיא מתפללת, מה יש הלאה בעבודה האישית, המידותית, הרוחנית, השכלית של האדם וכו'. והדבר הזה, זה יצא בזמן התפילה. במקום אחר, הרב קוק כותב את זה, זה משפטים מאוד מפורסמים, אני בטוח שחלק ודאי מכירים, אבל ליתר ביטחון אולי שווה בשביל מי שבכל זאת אולי איכשהו לא יצא לו להכיר את זה, אז אני מחילה ממי שמכיר שאני אחזור על זה. ממש בתחילת מוסר אביך, הרב קוק כותב ככה, והנה התפילה, נתחיל משפט אחד קודם, ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי אין הכוונה בתפילת גואל ישראל רק על מחווי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בה הוא מצד מעלת ישראל וקדושתם. ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה, איך התפלל הבניין ירושלים? והתפילה היא דווקא מקירות הלב, כשמרגיש שהוא חסר בדבר. ואז הוא אומר, זאת אומרת, קודם כל הוא אומר לך, כנקודת פתיחה כזאת ראשונית, שהיא קשורה לכל הפתיחה שלו לספר, כל הפתיחה של הספר, הוא אומר שאדם צריך לברר לעצמו את מעלת האדם, מעלת האדם מישראל וכו', את כל הדברים האלה. ואז הוא אומר, על הדרך הוא אומר, רגע, זה לא רק שצריך ללמוד את זה כי אמיתי צריך ללמוד את זה, זה גם מאוד קשור לנושא התפילה, למרות שמוסר אביך לא קשור לתפילה, מוסר אביך קשור לעבודת מידות ולעבודת השם, אבל הוא אומר, על הדרך אני אומר לך שאם לא תלמד את הדברים האלה, אז איך בכלל תתפלל להם? אתה לא יודע בכלל על מה להתפלל. הוא אומר, אם אתה לא יודע מה זה עם ישראל, אתה לא יודע להתפלל על זה שהוא יגאל. למה הוא צריך להיגאל? מי הוא? בני ירושלים. ירושלים זה לא רק ירושלים. ירושלים זה, זה, זה שם קוד לכל בניין ארץ ישראל. אז צריך לדעת, למה חשוב שארץ ישראל תיבנה? מה, וכי חסר לי משהו עם הגליל? לא יהיה לגמרי ככה, באמת אפשר יהיה לגור בו בכל מקום, אם ביהודה או בשומרון, או בסיני, או בחבל עזה, אי אפשר יהיה לגור, מה חסר לי, מה כזה חסר בעולם, אם לא יהיה את הדבר הזה? צריך ללמוד, אם לא יודעים. אבל אז הרב אומר את המשפט עצמו, הוא אומר, והנה התפילה, היא בדיקה גדולה לאדם, אם הוא מתאר נפשו באמת כרצון יוצרו יתברך, ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. על כן מאוד חייב האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף עם האכל ומשתה, כי יוטבע בו טבע החומרי, עד שלא ירגיש שהדברים האמיתיים חסרים לו. ואם כן, יאבד את תפילתו שהיא כלל גדול בעבודה. כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסובעה וכאלה הדברים, לא יצייר בהתפללו, עלינו לשבח שיתוקן העולם מלכות שדי. כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למלות קרסו מעדנים וכדומה. זאת אומרת, הוא אומר, בסופו של דבר בעצם מה שהוא אומר, זה דבר מאוד פשוט. הוא אומר, כדי שהתפילה תהיה משמעותית, צריך שהעולם הפנימי של האדם הוא יהיה משמעותי, ופה יש עוד קומה על מה שאמרנו קודם. זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, זה מה שהקראנו מהרב, מה שהוא כתב בפסקה ההיא, שפשוט כשאתה מבפנים מלא, אז כיוון שהתפילה מוציאה אותך מהכוח אל הפועל, אז גם מה שייצא יהיה יותר גדול, יותר מלא. עכשיו הוא הולך בעצם עוד קומה, והוא אומר, רגע, בוא נסתכל על התוכן של התפילה. תוכן של התפילה בעצם, הוא אומר לנו מה צריך להיות העולם הפנימי שלנו. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, אם אדם, מה שעושה לו טוב בחיים, מה שממלא אותו, מה שמספק אותו, מה שממש עושה לו את הנחת רוח, זה לדעת שיש ארוחת ערב טובה היום, ושיש לו מיטה טובה לישון בה היום, ושבחשבון הבנק שלו יש מספיק כסף כדי לפנות אופניים חשמליים, או נעליים חדשות, וזה עושה לו טוב, וזה ממלא אותו, וזה מספק אותו, אז הוא יגיע לתפילה, עכשיו הוא צריך להתפלל על השיב השופטנו כבר ראשונה, לא יודע, לא כזה חסר לו שום דבר, עם תעזבו עכשיו את העניינים היום, רפורמה, סתם, ידונו על פי משפט יהודי, על פי דיני האנגלים והטורקים, לא כזה מרגיש חסר לי משהו, אם באיזה בית משפט מישהו, או לא חסר לי, אם יש עוד כמה אנשים שהם לא בריאים. אני לא מרגיש את זה עכשיו מקרוב, אני לא מכיר מישהו אישית, אני לא מרגיש עכשיו הגאולה של העולם בגלל זה היא הולכת בצורה יותר איטית, כי לא הכל שלם פה, יש אנשים שאין להם פרנסה ויש אנשים שאין להם בריאות, וכמו שהוא אמר על ארץ ישראל או עם ישראל, שאני מתפלל עכשיו גואל ישראל, שעם ישראל יגאל, לא יודע, טוב לי מה שעם ישראל עכשיו. מה רע לי? אני הולך לעבודה, יש לי מזכורת, יש לי אישה, ילדים, הכל טוב לי בחיים. מה חסר לי עכשיו אם גוש קטיף לא פה? לא יודע, לא הייתי שם אף פעם, לא חסר לי לפני, לא חסר לי אחרי, הכל טוב. מה? אז למה אני מתפלל עכשיו בכוונה, או בני ירושלים, שלא רק ירושלים, אתם יודעים מה? ירושלים. כל שנה ביום ירושלים, גם השנה בעזרת השם, אנחנו תמיד משתדלים להסתובב שם קצת, לראות איך מיישבים את מה שנקרא הרובע היהודי המתחדש, דהיינו הרובע המוסלמי, ועיר דוד, וכל פעם מקום אחר, משתדלים לראות, וכמה כואב זה לראות שכמה זה קשה הולך, כמה, עכשיו אין לנו שום דבר נגד ערבים, הם יכולים להיות לגור איתנו אם הם לא, אבל בתנאי שהם יודעים מי הבעל הבית, מי פה, של מי הארץ, והם חיים פה, מקבלים את המרות שלנו, ולא, ודאי לא מפגעים בנו, ואנחנו נדאג לצרכים שלהם והכל, אבל זה קשה. עכשיו, אם זה בכלל לא חסר לנו, אז למה איך נתפלל בכוונה בוני ירושלים? זאת אומרת, זה בעצם פעולה הפוכה, זאת אומרת, התוכן של התפילה, בעצם אנחנו ממנו לומדים מה צריך להיות סדר העדיפויות והחשיבות שלנו בחיים. זאת אומרת, הנשמה שלנו שכל הזמן מתפללת, על מה היא מתפללת? היא לא מתפללת על ארוחת ערב הטובה ועל המשכורת ועל היא מתפללת לתיקון עולם מלכות שדי. היא רוצה, דיברנו על זה שבוע שעבר, היא רוצה להתפשט על אותו אדם שהיא נמצאת בתוכו, שהוא יהיה יותר ערכי ויותר זה, ולא רק כל הסביבה, כל הסביבה והחיים. אז מה זה להתפשט על כל הסביבה והחיים? שכל העולם יהיה מתוקן. רגע, עכשיו לרצות שהעולם יהיה מתוקן זה משהו שזוקק עבודה. זאת אומרת, להצליח להתפלל טוב, זה בעצם לא מתחיל מהרגע של התפילה. אני בא ואני אומר לעצמי, תקשיב, אחי, אומר לעצמי, מחר בבוקר, אולי אני אומר גם לאחי, תעיר אותי, מחר בבוקר אני קם ואין, אני נותן את התפילה של החיים כאילו. אז אני יכול קודם כל להחליט שאני קם, זה עצמו לא דבר קל, אבל באמת אם אני רוצה, מה שנקרא לריצה לטווח ארוך, להגיע למצב של תפילה משמעותית, זה מתחיל ומקביל להגיע לתפילה ונסות את המקסימום שמה שאני יכול לעשות מחר בבוקר לפי ההשגות שיש לי עד היום. גם עד היום כבר למדתי הרבה ומספיק, ואני יכול לנסות להתכוון ולהתרכז ולהתפלל לדברים האלה. אבל אני אומר לעצמי, רגע, באמת לא יודע, ביררתי לעצמי מספיק לעומק את הרצון שלי לתיקון עולם מלכות שדי, ואת בניין הזה, וירושלים, וארץ ישראל, והחולים, אז רגע, אז אני צריך ללמוד יותר. אני צריך להשקיע יותר בעבודת המידות, בעבודת השכל, ביראת שמיים, כל הדברים האלה. ככל שאני אשקיע בזה יותר, אני אתרומם, ככל שאני אתרומם יותר, אני פתאום אגלה, זה כבר יקרה לבד. זה ממש יקרה לבד, כי ככל שאתה מתרומם, פשוט התפילה מוציאה את מה שיש לך מהכוח אל הפועל, וכיוון שיש לך יותר, פשוט יצא יותר. זה פשוט עובד. כלומר, זה, אם שואלים איך, כן, נראה לי הגדרנו בנושא של השיעור, כיצד אנחנו, הנשמה שלנו מוציאה אותנו מהכוח אל הפועל, ואיך מגיעים לזה? זה הדרך. כן, אז עד כאן, החלק הראשון, משהו ש להקל את הדבר הזה, משהו שרוצים להעיר, לשאול, להוסיף. אז נמשיך. מה? בסדר? עוד מישהו שמבשיל או איזה משהו שרוצה? אז כן, כן, אין, וואו, מצוין, טוב שאתה מאיר את זה. אין הכוונה חלילה, וואו, אין הכוונה חלילה לרגע שעכשיו אנחנו אומרים, תשמע, אני עוד לא באיזה מדרגה, אני עוד לא זה, אני כן מעניין אותי מה יהיה בארוחת ערב ומה יהיה עם בית"ר ירושלים, אז עכשיו בגלל זה אני לא בא לתפילה. והתפילה שלי לא משמעותית, אין דבר כזה. כל אדם יש לו הרבה בתוכו כל יום ועד היום, אין דבר כזה, יש לנו מלא, יש לנו המון, והדבר הזה כרגע יצא מהכוח אל הפועל וצריך לשמוח בו, והוא לא מעט. רק אם אנחנו, מה שאמרתי, מה שלא אמרתי, מה שהרב קוק אומר, זה שאם אנחנו חפצי חיים, ואם אנחנו מסתכלים קדימה ורוצים להגיע למצב שבו בעזרת השם לאורך כל החיים שלנו, אנחנו הרי בתחילת הדרך, אנחנו כל השנים האלה של ישיבת הסדר, בסוף מה הם עושות? הם בסוף איזה מין מנוע כזה שבונה את השורשים, בונה את כל היסודות, ואחר כך זה הולך ורץ איתך לאורך כל החיים, איפה שלא תהיה, מה שלא תעשה, שלוש תפילות ביום ממשיכות איתך, לא משנה אם אתה בישיבה, בצבא, בעבודה, לא יודע איפה, זהו, זה הולך איתך לכל מקום. ואיך זה יהיה? האם זה יהיה כזאת תפילה מהירה, אתה בא, הולך, ובעיקר עם הטרדות של החיים, זה עוד יותר קשה להתפלל. כי אתה רץ, ויש לך ברוך השם, משפחה וילדים ועבודה ועניינים. ואז, אם אתה קונה בשנים האלה, על הדרך, אם כבר אני אומר משפט הזה, אם אתה קונה בשנים האלה ככה באמת מאוד מאוד עמוק את, את הבסיס הזה של התוכן הפנימי שיש לך, אז זה ימשיך בחיים. כי זהו, כי זה מה שמעניין אותך. זאת אומרת, זה פשוט, אתה הופך להיות אדם שמעניין אותו דברים יותר משמעותיים מאשר הדברים שהם יחסית, הם פחות משמעותיים. נחמדים, הם טובים, אבל הם לא העיקר בחיים. הם לא הסדר עדיפויות באמת המשמעותי והגדול. מילא, כל התפילה, אנחנו נראה גם בהמשך, שגם כשאדם מתפלל על, על, על דברים כאילו אישיים שלו, הוא בסוף מתפלל עליהם תמיד בצורה כללית. זאת אומרת, אם אני מתפלל עכשיו על, על, על זה שלא יודע, אני נורא רוצה ש, שהילדים שלי יהיו יותר קרובים לתורה ומצוות. בסדר? נכון? נגיד שזאת הנחת המוצא שההורה רוצה שבטח בעידן היום ש... אין בית שאין בו איזה דטלשים וכל הדברים, כל התופעות שאנחנו מכירים, אנשים מתרחקים, אז אתה לא מתפלל רק על הילדים שלך. אמנם חנן בן ארי הוא מתפלל על הילדים שלו, אבל הוא בטח התכוון, רק בשיר הוא היה צריך להציע לו איזה תיקון ככה לשיר, בתוך כל ילדי ישראל, ככה אולי נציע לו להוסיף איזה תוספת כזאת של הילדים שלי, בתוך כל ילדי ישראל. לא, זה בסדר, אפשר, אני אומר, אתה, לא, עכשיו למה זה, אנחנו עוד נגיע לזה, נגיע לזה כפסקה פה מאוד משמעותית, אבל אני רק מזכיר את זה פה, כי באמת אתה רוצה את התיקון של כולם, רק אתה בסוף לא מכיר את כולם, ואתה לא יודע מה המצב של כולם, אז אתה קרוב, אדם קרוב אל עצמו, הוא מתפלל על מי שהוא מכיר ומה שהוא מכיר, אבל הוא כל הזמן חושב על זה שבעצם הוא רוצה את התיקון היותר רחב, היותר כללי, ולכן תמיד הוא מתפלל בכלל כולם. טוב, אז עד כאן החלק הראשון. החלק השני, בהמשך הפסקה ש, שראינו פה, אני קורא עוד קצת הלאה, בסדר? גדולה ונפלאה היא פעולת ביטויו על החיים. המילה הנגזרת, אור גדול שופע עימה. מאוצרות גנוזים של חיים עשירים ומשופעים באושרם היא לקוחה. וכפי אותה המידה של החדירה הפנימית שלה, ככה גדולה היא התעופה האורית שהיא מגלה, מהווה ומולידה. בירור הביטוי מברר פרטי האורה, מגשם את המציאות בחפץ ברור ומסומן, והדברים הולכים ונעשים, ואי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה. אם היא פועלת את פעולתה על פי המטרה הפרטית המסוימת שלה, או מסבבת דרכים רבים ומסובבים, אלה הם מפלאות ממדיים. אבל בכל אופן, בניין עולם מלא מתגלה בתפילה. בין אותה הקבועה ומסדרת ושווה לכל נפש, ובין אותה הפרטית הנובעת ממעמקי לבב כל יחיד וכל ציבור, לפי מצביו וצרכיו. אז זה עוד השלמה רגע ל... הנושא שאמרנו בו קודם, משפט אחד פה מאוד חשוב, המילה הנגזרת, יש לה כוח גדול, וזה נושא רחב, אבל רק בהקשר שלנו, רק משפט אחד, כוח המילים. כוח הדיבור וכוח המילים הוא כוח עצום. בדרך כלל מדברים עליו בצורה השלילית, זאת אומרת, שמדברים על לשון הרע, שמדברים על רכילות, על כל הדברים האלה, אז מדברים כמה מילים יכולות להרוג. כן, אנחנו יודעים את זה. כמה מילים יכולות להרוג, בטח בעידן של המדיה שלנו, אנחנו באמת יודעים את זה כפשוטו, שמילים יכולות להרוג. אבל יש בזוהר כתוב שמי שיש לו להגיד מילה טובה למישהו אחר ולא אומר אותה, אז הזוהר אומר עליו דברים מאוד, מאוד חמורים. כאילו, הזוהר אומר ככה, כמו שאסור להגיד לשון הרע, ככה חובה להגיד מילה טובה. זה דבר מדהים. זאת אומרת, פרגנו. פרגנו. אם זה להורים שלכם, לאחים שלכם, לחברים שלכם, תפרגנו. עכשיו, סתם, כל היום תבוא, תגיד לו, תשמע, אחי, כמה אתה זה? לא, לא, הוא עזר לך במשהו, אחי, תודה רבה, אין עליך, אתה מתוק. כאשר הביתה, לאמא, לאבא, לא יודע, היה איזה משהו, הם עזרו לך, הם סידרו לך משהו, היה איזה משהו, אתה זורק להם מילה טובה, ממש תודה, שימחתם אותי, ורציתי להגיד לכם שאתם אדירים, אתם נפלאים, מילה טובה יש לה כוח אדיר. בהקשר, זה בהקשר של היחסים לאדם לחברו. בהקשר שלנו, אומר הרב קוק, מילה שאמרת בתפילה, יש לה כוח עצום. זה יצא החוצה. זה היה במחשבה, זה היה בכוח אצלך בפנים, זה יצא החוצה ועכשיו זה נהיה מציאות. תגיד, מה מציאות? זה כולה מילים. מילים זה כלום, נכון? ככה אנשים רגילים לומר. רק אמרתי, אז מה אם אמרתי? פוליטיקאים, כן? הוא הבטיח. מהבחירות. אז מה אם אמרתי? אמרתי, זה לא, לא התכוונתי שאני גם מקיים. רק אמרתי. אז זה לא, זה לא. אין דבר כזה. מילה שנאמרה, היא יצרה מציאות. ובתפילה זה מאוד מאוד חשוב. כי אומר לך הרב קוק, כל מילה שאמרת בתפילה, היא פועלת. תגיד, מה היא פועלת? אני כבר 15 שנה מתפלל על הדבר הזה, ועוד לא התקיים. אז איך אתה אומר לי שהיא פועלת? אחת השאלות הידועות, כן, מה, התפילה היא מקבלת, שומעים אותה, היא פועלת, היא עושה משהו. הנה, זה לפעמים לא עובד, אני מתפלל המון זמן על משהו. אומר לך הרב קוק, לא, אין דבר כזה. מילה שיצאה מנשמה שמתפללת כל הזמן, ועכשיו הוציאה את התפילה הזאת החוצה, ויש לה איזו מדרגה מסוימת לנשמה הזאת, והיא עכשיו ביטאה את זה, היא ביטאה איזה רצון, לאיזשהו תיקון, הדבר הזה פועל. איך הוא פועל? אנחנו לא יודעים, נפלאות ממדעים, אם זה פעל על מישהו אחר, ואם זה ייקח שנים, השגחה אלוקית, לא יודעים, מחכים, קבל השם חזק ויאמץ לבך. אבל זה פועל. ועכשיו, לסיום, עוד נקודה מאוד משמעותית, שזה החלק השני של אותו דבר, וזה הפעולה ההפוכה, מה זה פועל, מה התפילה פועלת עלינו, שימו לב. עד עכשיו אמרנו, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, כדי שהוא יעשה את בקשתי, את רצוני, אני עכשיו יש גם פעולה הפוכה. תראו רגע בבקשה, בתחילת פסקה ה', התפילה, היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה, שהיא התמצית של ספיגת אור חי העולמים שמנשמתנו. והיא זורעת בנו אורות קדושים מצמיחים פרי ישועה. ולא לנו האישים הבודדים בלבד, אלא כל מה שהתפילה עושה, היא עושה בעדנו ועימנו ביחוסנו לכל היש כולו. לכל החיים והמציאות, לכל ערכיהם, העבר, העתיד וההווה. ומה נפלאו ההופעות? מה נשגבו ההתנצצויות? ההולכות ומתגברות מכל תפילה. אפילו כשהיא הראית, פרטית ומבודדה, כן, סתם איזו תפילה קטנה, שאדם ככה, לא בזמן התפילה בכלל, אמר משהו, ביקש משהו. וקו החומר, כשהיא קבועה, כללית וחברתית, כן, מניין, בציבור, היא נובעת מהמעיין האלוהי, עכשיו שימו לב למשפט הזה, היא נובעת מהמעיין האלוהי העליון, שכל המרום והקדוש בו כלולים ממנו נובעים, ועכשיו שימו לב למשפט הבא, ואליו היא שווה באדירות כוח, בחיל ובחוסן, מלא קודש קודשים, ומוסיפה היא ברכה במעיין החיים, מסרעפת היא את עץ החיים כולו, ומפארת את ענפיו. והוא ממשיך בתיאור הידוע של הרב קוק על דברים, אבל בואו נגיד את זה בצורה ככה פשוטה אלינו. אומר הרב קוק, כשאתה מתפלל ומוציא מהכוח אל הפועל את מה שיש, את הרצונות הרוחניים שיש בתוכך, הדבר הזה הוא פועל בומרנג, חוזר אליך, כמו שבקבלה יש מושג כזה של אור חוזר. יש אור ישר ואור חוזר. אור ישר זה האור שמגיע מלמעלה למטה, והאור החוזר, ואחרי שהוא נפגש עם המציאות, הוא חוזר עולה ומאיר חזרה למעלה. זה בעצם קורה פה אותו הדבר בתפילה. התפילה שלנו היא אור ישר. זאת אומרת, אנחנו מתפללים, אנחנו מוציאים ומבקשים, מודים, מעללים, ומוציאים את הדברים שיש בתוכנו פנימה, כמו שראינו קודם. אבל הדבר הזה, אומר הרב, הוא חוזר אחר כך אלינו, לא רק אלינו, גם אלינו ברמה האישית, קודם כל, אלינו ברמה האישית. כלומר, אתה יוצא מהתפילה, אתה יוצא יותר גבוה ממה שנכנסת אליה. אז תגיד, מה קרה? כאילו, אם זה יתקבל או לא, אני לא יודע. אני התפללתי. אז למה אתה מרגיש אחרי התפילה איזשהו מין רוממות כזאת, איזשהו מין משהו קצת יותר גבוה ממה שהיית לפני כמה דקות, לפני חצי שעה, לפני שנכנסת לתוך העניין הזה, בגלל מה שהרב אומר פה. היא נובעת מהמעיין האלוהי, שזה הנשמה שיש בתוכנו, ואליו היא שווה באדירות כוח, ומוסיפה היא ברכה במעיין החיים. עכשיו תראו, המשפט הזה של מוסיפה היא ברכה במעיין החיים, אם יצא לכם, ואם לא, אז תכניסו את זה לרשימה של הספרים שאתם צריכים ללמוד, נפש החיים, שער ב', שער ג', זאת אומרת, כל נפש החיים, שער א', מעלת האדם, שער ד', מעלת תלמוד תורה, שערים מאוד מאוד חשובים, משמעותיים, שערים ב' וג' על התפילה. אז באמת תכניסו את נפש החיים, כי הוא באמת אחד מהנכסי צום ברזל, אחד מהיסודות של הלימוד. בפרקים, בשערים על התפילה, יש שם כמה פרקים שבהם הוא מביא מהזוהר בכל מיני מקורות פנימיים על העניין הזה שבעצם כשאנחנו אומרים ברוך, אז הכוונה היא בעצם אנחנו עכשיו בעצם מוסיפים ברכה, בדיוק מה שהרב קוק אומר פה, מוסיפים ברכה במעיין החיים. זאת אומרת, יש כאן משיכת שפע, שאגב זה גם, בגלל זה גם התפילה מתקבלת. איך היא מתקבלת? כמו שאמרנו, אנחנו לא רואים. אבל התפילה מתקבלת. למה? כי יש פה משהו שחוזר גם אלינו, אבל לא רק אלינו, אלא הוא חוזר למעיין החיים האלוקי. יש מעיין אלוקי, כמו שיש לנו נשמה פרטית שהיא מתפללת כל הזמן, יש נשמת העולם. יש את המקור שפע האלוקי שהוא כל הזמן רוצה להשפיע טוב. אם הוא כל הזמן רוצה להשפיע טוב, למה הוא לא משפיע את הטוב הזה? כי אנחנו לא תמיד ראויים לקבל את השפע הזה. אבל הוא מבחינתו רוצה כל הזמן להשפיע אותו. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מוסיפים ברכה במעיין החיים, דהיינו במקור השפע האלוקי, וגורמים לו בעצם להוריד שפע פה למטה, לעולם שלנו. כלומר, המעיין שלנו מתחזק, המעיין הפנימי שלנו, הנשמה הפנימית שלנו מתחזקת, וגם הנשמה הכללית מתחזקת, ושם התוצאה היא שזה מוסיף כמו מעיין. מעיין, תחשבו על מעיין שהוא, היום סוגרים מעיינות, סוגרים אותם בבריכות כאלה מאבן, נכון? לפעמים סוגרים אותם שתהיה בריכה. תחשבו שהתפילה, מה שהיא עושה, היא כזה מוציאה את השסטום הזה, שהקקל שמו שם בבריכה, כדי שהמים לא ייצאו החוצה. הברכה, התפילה שלנו, הברכות שלנו בתפילה, אנחנו כל הזמן אומרים, ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. ברוך אתה השם, זה בעצם הוספת ברכה במקור האלוקי, הוספת ברכה הזאת, היא פותחת את השסטום שם, ומוסיפה פה משהו באותו תחום שעליו ביקשנו, התפללנו, איך בדיוק אנחנו נראה את זה, כמו שהוא אמר קודם, אנחנו לא יודעים, זה ממפלאות, תמים דעים בהשגחה. אבל זה שיש פה איזשהו מהלך שאנחנו מוציאים את עצמנו מהכוח אל הפועל, ואז הדבר הזה חוזר גם אלינו וגם אל מקור השפע האלוקי, וממילא אחר כך לעולם כולו, זה דבר מאוד משמעותי שלמעשה קורה פה בתפילה. אז כמובן תמיד מומלץ לראות את כל הפסקאות בפנים עד הסוף, כי אנחנו פה לא תמיד מספיקים לקרוא את הכל בפנים, ואי אפשר, והזמן קצר, אבל תוך מה שדיברנו, אני מעריך שזה יכול לעזור ככה לראות את הפסקאות, בעזרת השם, לטובה ולברכה. תהיו, שער כוח. תהיו.